טוב, אז שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים למצטרפים. אנחנו נתחיל היום בלימוד של פרק שלישי במסכת ביצה. קודם כל נתחיל קצת בהתבוננות קצת במשניות של הפרק, כדי לראות מה נושא הפרק, וגם ניתן קצת רקע ריאלי. אז מי שרגיל כמוני להחזיק משניות של הפרק כולו, הוא יוכל לראות, מי שלא יוכל לדפדף, שיכול לראות שהמשניות של הפרק הזה עוסקות בעיקר במשק החי ביום טוב. כן, והמשניות עוסקות בטיפול בבעלי חיים מהיבטים שונים, והרקע הריאלי הוא שבזמן חז"ל ועד לא לפני הרבה שנים אנשים היו שוחטים ביום טוב, משום שלא היה להם אמצעי קירור, ואנשים היו ביום טוב עצמו שוחטים. סבא רבא שלי היה שוחט, והוא, סבא שלי עליו השלום, כל חג היה מתיישב ליד השולחן והיה אומר באיזה נוסטלגיה, אבא זל היה שוחט בחג. זה משהו שלגמרי נעלם מהחיים שלנו, בגלל שאנחנו חיים עם אמצעי קירור, ואנחנו גם משלים את כל האוכל לפני כניסת החג, וגם ככה אנחנו לא שוחטים. הרי רב, מספיק להסתכל בתוכנית ההכשרה של רבנים עד לפני לא מעט שנים, חלק אינטגרלי מהתוכנית הייתה שחיטה וטריפות, מהסיבה הפשוטה שהשחיטה הייתה נעשית הרבה מאוד באופן פרטי. אנשים מביאים את הבעל חי לשוחט, והוא היה שוחט עבורם, ולכן הרב המקומי היה מוצף בשאלות בענייני שחיטה וטריפות, משהו שכיום הפך להיות עניין מקצועי של רבנים שעובדים במשחטות, ולכן בארץ כבר הוציאו את זה, הרבנות הראשית, מתוכנית המבחנים של הרבנות. יש עדיין מקומות שבשם המסורת ממשיכים להיבחן על שחיטה וטריפות, למרות שמעולם לא ישאלו שאלה בתחום הזה. צריך לדעת, זה על חשבון דברים אחרים. כלומר, בארץ שהוציאו את זה ברבנות, פשוט הכניסו דברים אחרים, שאתם כן שואלים. הכניסו חופה וקידושין, אבלות, כל מיני נושאים שלא היו באופן מובהק בתחום המבחנים הקלאסיים של רב, היה יורדי החלק א', שזה שחיטה וטריפות. והרקע גם הריאלי, כל מי שביקר פעם במזרח אירופה, או באחד מהכפרים הערביים פה, הוא יודע שהם מסתובבים שם בין הרגליים בחצרות, מסתובבים לאנשים תרנגולים, וכל מיני בעלי חיים, אנשים שחיים באזורים יותר כפריים. סליחה שאני מספר את הסיפור הבא, אבל הייתי לפני כמעט 20 שנה באיזה ביקור במזרח אירופה, הלכנו למה שנקרא טיול שורשים, וככה המסלול לא היה המסלול הרגיל, הלכנו למקומות שנולדו סבים וסבתות, ובין היתר נסענו לוולוז'ין, והסתובבנו בוולוז'ין עם היהודים האחרונים של וולוז'ין. זה היה זוג של פרטיזנים שהצליחו לשרוד את השואה, והם גרו להם בוולוז'ין, היו מאוד גאים ביהדות שלהם, והם הסתובבו איתנו, דיברו איתם ביידיש, והם הסבירו מה שהסבירו, ואז הזמינו אותנו לבית שלהם, ובחצר שלהם, כמו כל הבתים שם, הסתובבים כל מיני בעלי חיים, תרנגולים, וגם בין היתר חזירים. אז אמא שלי שאלה אותם, ממש בתמימות, למה יש לכם חזירים בחצר? אז הוא אמר, צריכים לאכול משהו. אז מה נאמר ומה נדבר, כן? אבל זהו הרקע. הרקע הוא שאנשים החזיקו בחצרות כל מיני בעלי חיים, והרקע של הסוגיות שלנו כאן זה כל מיני פעולות שהן יכולות להיות מלאכות, או כל מיני היבטים שעולים, בואו נעבור עליהם בקצרה. אז הראשון שבהם, משנה א', זה דף כ"ג עמוד ב', היא עוסקת בשני נושאים. נושא ראשון, האם מותר להוציא אותם מתוך הביבר. מה זה ביבר? זה מילה בלטינית, ביברים, שזה מכלאה של בעלי חיים. אני מניח שרבים מכם עוד זוכרים מהילדות שלגבי הדגים, היינו הולכים ל-Jewish Butcher, והיה לו בריכה של דגים בקצבייה, והיית אומר לו קרפיון, והיה מוציא ו...
עד לפני שנתיים גם בארץ.
כן, כשאנחנו התחלנו לגור בבית שמש, היינו קונים בסופר ברק, שזה היה כמעט הסופר היחיד בעיר, והיה לתם שם בריכה כזאת, וגם הייתה שם אישה אחת שהייתה... אז זה הדיון כאן, האם מותר להוציא מתוך המכלאות האלה, מתוך הביברים האלה, המשנה דנה גם בדגים וגם בחיה וגם באוף. כן, המשנה אומרת, אין צדים דגים מן הביברים ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, זה נושא שני. האם מותר להאכיל את בעלי החיים האלו? נעסוק בהמשך בביאור המפורט יותר של המשנה, על מה ולמה. אז המשנה אוסרת דגים, לעומת זאת, המשנה אומרת, אבל צדין חייב העוף מן הביברים. הן מותר להוציא אותם ביומטוב מן הביברים, וגם נותנים לפניהם מזונות. רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים, זה לכאורה נראה כלל פשוט, תלוי מה גודל הביבר, אם הוא קטן או גדול. זה הכלל, כל המחוסר צידה אסור, ושאינו מחוסר צידה מותר, בפשטות פירוש הכלל הזה הוא, שאם הוא מחוסר צידה עדיין הוא, אתה צריך עדיין, כדי להשיג אותו, אתה צריך לבצע פעולה צידה, כמו אם הביבר גדול, אתה צריך לרדוף אחריו, וללכוד אותו, ולתפוס אותו, אז ממילא אסור ביום טוב, לצוד אותו. לעומת זאת, אם הוא לא מחוסר צידה, עדיין הוא בביבר קטן, שהוא כבר לחוד, הוא כבר ניצוד, אז ממילא מותר לך עכשיו להוציא אותו משם ולשחוט אותו. זה נושא ראשון של המשנה, זה מה שנלמד היום, אבל כדי לקבל מבט על גם המשנה שלנו, גם על הפרק, בואו רק נעיף מבט על המשניות הבאות, וכבדל אדם מודע לך מי שיעיין, יראה משנה הבאה, מצודות חייו או ודגים שעשהם בערב או יום טוב, לא כל מהם ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב, ומעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרים הם, אלא שאין רצוני לקבל ממנו. כאן אנחנו מגלים באופן ברור ההלכה מרכזית שתעלה בעניין השימוש בבעלי חיים לאכילה, שלא עולה ביחס לקמח וכו', או כל מה שעסקנו בפרק הקודם. וזו השאלה, שאלת המוקצה. דיינו, האם הבעל חי הזה נמצא עומד לרשות האדם או לא? פה מדובר על אדם שלא עושה שום פעולת צידה, אין פה שום רקע של איסור או היתר. הוא שם מלכודת, שם מצודה. והשאלה שהוא שואל את עצמו זה, האם המצודה צדה, לחדה את בעל החי מערב יום טוב, ואז היא עומדת לרשות האדם, ממין המוכן, או האם זה ניצוד ביום טוב, אז זה מוקצה. כן, באותה שאלה עולה עם הנוכרי שהביא דגים לרבן גמליאל, ואתה שם השאלה, מתי הנוכרי דג אותם? הרי לנוכרי מותר לדוג ביום טוב, אין פה שאלה של מלאכה. אלא השאלה, אם הם היו מוכנים או לא מוכנים. כן, משנה הבאה זה בהמה מסוכנת. מי שאין לו משניות כמוני, אז יוכל לראות, זה בחפי עמוד א'. כן, המשנה אומרת, בהמה מסוכנת, לא ישחוט, אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי. רבי עקיבא אומר, אפילו כזית חי מבית ויחתה. כאן אנחנו מגלים עוד גורם מיוחד לבעלי חיים, שלא קיים בכלל בענייני מאכלים אחרים. וגם זה ראינו זה ביטוי בפרק שני, מי שהשתתף. וזה שבהמה היא עולה הרבה כסף. וזה משהו מאוד יקר. ובהמה יש לה גם מגבלות הלכתיות של כשרות. במקרה הזה יש כאן בהמה מסוכנת, הבהמה הולכת למות, והיה והיא תמות, יש הפסד במון מרובה שכן היא תהיה נבלה, ולכן הוא רוצה לשחוט אותה מצד שני. השאלה היא, הוא שוחט אותה רק כדי לא להפסיד את ערכה, אבל הרי מותר לשחוט ביום טוב רק כדי לאכול ביום טוב, אז כאן אלה עולה השאלה, האם מותר או אסור, והמשנה מתירה רק אם יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי, דיינו די לאכול כזית וזה מתיר לשחוט את כל הבהמה, כי לא ניתן לשחוט רק חלק מהבהמה. ראינו כבר בפרק שני, מי שהיה פה זוכר אולי, אם אסור לעשות מלאכת אוכל נפש למען נוכרי, אבל אם יש בהמה בשותפות של יהודי ונוכרי, אז אפשר לשחוט אותה, שכן היהודי לא יכול לאכול, אלא אם כן הוא שוחט את הבהמה כולה. וזה נושא נוסף מיוחד שעולה כאן בבעלי חיים, וכאן המשנה ממשיכה באותו הקשר, שחטה בשדה, לא הבינה במות ובמותה, אבל הביא בידו איברים איברים, כאן אותו עניין, מותר לשחוט כדי לאכול, אין יותר לשחוט רק כדי להציל אותה לכאורה מההפסד, ולכן השאלה איך מביאים אותה מהשדה, היא האם אני אומרת, אם אתה מביא את האיברים כדי לאכול אותם, האם אתה מביא את זה שזה נראה, שאתה מתעסק כרגע בענייני ממון, נלמד את זה כשנגיע. משנה הבאה, המשנה ממשיכה, בחור שנפל לבור, וכאן אנחנו נמצאים, זה חפי עמוד ב' למטה, שורה האחרונה. מהו ההקשר שיש לנו כאן? בחור זה נושא מאוד רגיש בספרות חז"ל, מאוד מאוד רגיש. עוד פעם, בהמה עולה המון כסף, אלפים של שקלים. ובחור בזמן הזה לא ניתן להקריב אותו על המזבח, בדר בית. ולכן אם נפל בו מום, אז הוא מותר לאכול אותו. זה גרם להמון המון המון חשדות שמה אנשים מטילים מומים, איך עושים פיקוח גם על הבדיקה מאוד, יש מוטיבציה גדולה מאוד להגיד שהבהמה הזאת בעלת מום, כי זה מתיר אותה באכילה. וכאן יש לנו מקרה של בחור שנפל לבור, והשאלה היא האם נפל במום מכוח הנפילה, והאם יהיה מותר לאכול אותה ביום טוב. זה המשנה אומרת, רבי יהודה אומר, ירד מומחה ויראה. מומחה זה השם של מי שיש לו הסמכה לראיית מומים בבחורות. הזכרתי קודם את נושא תוכנית הלימודים של הסמכה לרבנות. מהגמרא בסנהדרין אנחנו יודעים שהיו שלושה תחומים באותו זמן. הגמרא מתארת שם את רב ורבי חייא לפני שהם יורדים לבבל, והרי לא ניתן לסמוך מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אז לפני שהם עוזבים את ארץ ישראל הם מבקשים מרבי שיסמוך אותם, והוא נשאל האם הוא יסמוך אותם בשלושה תחומים. תחום ראשון זה שאלו אותו יורה, שזה באיסור והיתר, תשובת רבי על שניהם הייתה יורה. שתחום שני ידין, זה תחום של דינים אמונות, רבי על שניהם ענה ידין. תחום שלישי שאלו אותו יתיר בחורות, לרבי חייא הוא ענה יתיר, ולרב הוא ענה על יתיר. פעם אחרת נשאל למה לרב הוא לא נתן הסמכה להתיר, אבל זה אחד מהתחומי המומחיות, צריך הסמכה לזה. וירד המומחה, ומה יעשה המומחה? אם יש בו מום יעלה וישחוט, ואם לאו לא ישחוט. רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן. וגם כאן בבירור עולה מתוך דברי המשנה, אין זה מן המוכן, שההקשר שיש כאן הוא בין היתר דיני מוקצה. בהמה הזאת, מבעוד יום, לא היה במום, אף אחד לא תכנן לאכול אותה, ולכן הבהמה הזאת היא מוקצה. משנה הבאה, משנה ה', שזה אצלכם חבזיין המודבט. המשנה אומרת, בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה, ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנטמעה ונכנס לבית המדרש ושאל, ואמרו לו לא יזיזה ממקומה. אז לכאורה מה ההקשר של המשנה הזאת גם כן? בהמה הזאת מתה והיא אסורה באכילה, ולכן היא לכאורה היא מוקצה. כלומר גם המשנה הזאת היא משנה שעולה ממנה ריח חזק מאוד של מוקצה. ומכאן, מהמשנה הבאה, שזה גם בחפזיין המובד, המשנה לוקחת לנו להקשר חדש, נוסף, בענייני בהמות, וזה מה שנשתדל, לנו אין בהמות בחצרות, אבל אפשר כמעט כל אחד מהמושגים שיש בסוגיות כאן, כל אחד מהדינים, מתרגם אותם למושגים שישימים ביום טוב שלנו בצורה אחרת. אז פה הנושא שהוא מאוד מאוד מרכזי במשניות זה, בדרך כלל משפחה לא שחטה בהמה בשביל לאכול אותה לבד. ולכן כל עניין המסע ומתן, המקח והממקר, אם אפשר לעשות החלפות, הוא עולה סביב המשניות כאן של בעלי החיים, או בלשון המשנה, אין נמנים על בהמה לכתחילה ביום טוב, דיינו שיבואו כמה משפחות ויגידו בואו נשחט ביחד בהמה, וכל אחד ייקח לו את החלק שלו, יש בזה מימד של מקח וממקר, הדבר הזה אסור, אבל מותר מערב יום טוב מראש לקבוע, זה מותר, ונמנים עליה מערב יום טוב ושוחטין ומחלקין ביניהם. וכאן רבי יהודה נכנס לנושא בהקשר הזה, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, זה היינו איך מחלקים את זה בשווה. כאן נכנסנו ענייני שקילה ביום טוב, עוד פעם החלוקה, המקח והממקר. חכמים אומרים אין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, והנושא הבא והאחרון של עיסוק בבעלי חיים זה השחזת הסכין, מה שכבר עסקנו בזה קצת בפרק שני, וכאן נחזור לזה ביותר בהרחבה. זה מה שנקרא מכשירי אוכל נפש, דיינו האם מותר לא לבשל את הבשר אלא להשחיז את הסכין שאיתו ישחטו את הבהמה, האם זה כלול ביתרי אוכל נפש שלו. נשאלתי בשביעי של פסח על מישהו שרצה לאכול סושי, הוא אוכל גם אורז, מי שמבין שסושי בא עם אורז, כי הוא מעדות המזרח, ויש להם את המקלות האלה, והם שכחו להפריד אותם לפני כניסת החג, והשאלה הייתה, האם מותר להפריד את המקלות? זה כמו להשחיז את הסכין. האם מותר להכין עצם את המקלות, לאכול איתו את הסושי ביום טוב או לא? מה אתה אומר? הייתי עם הפנים שלך שלא. שלא. אוקיי, אז לא אוכלים סושי. אוקיי.
זו התשובה.
זו התשובה, אוקיי. אוקיי. דווקא ליטאי לא אכפת לו מה באמת עושים. הוא מבסוט ששואלים את השאלה, ואפשר לדון. אבל בכל מקרה, זאת השאלה שעולה כאן, שהיא עולה דרך בעלי החיים, אבל היא שאלה כללית. כלומר, האם מותר להכין את המכשירי אוכל נפש? זה שבע משניות שעוסקות בענייני בעלי חיים, שכפי שראינו, יש כאן... סליחה? אני אמרתי לו שאסור. במיוחד שהוא אמר לי שהוא יכול לאכול עם מזלג, כאילו, זה לא... סתם, נחמד, לאכול עם האצבעות. כן, אפשר עם האצבעות. כמו נעצה. טוב. בכל מקרה, אלו המשניות שדרך בעלי החיים התגלגלו להרבה מאוד שאלות של יום טוב, ששארית הפרק, רק בשביל להשלים את הפרק, שארית הפרק עוסקת באדם שרוצה שמן, סוכר, משהו מבעל החנות, ומצד אחד הוא רוצה לספק לו את המצרכים, מצד שני הוא אסור לעשות מסחר ביום טוב, ואז יש כאן דיון איך מודדים, איך אפשר למלא כלים. צריך לזכור שבתקופת חז"ל, בניגוד לתקופתנו, שקונים בקבוקים יחד את הנוזלים, את השמנים, ינות, אנחנו קונים עם בקבוקים. בתקופת חז"ל אדם היה בא עם הכלי שלו והייתה חבית כזאת בחנות והיה ממלא אותו. אז לכן כל פעם שאדם רצה לקנות שמן וכולי, הוא היה מודד. ואז המשנה דנה, איך עושים ביום טוב, איך אפשר לקחת מהחן ואני ביום טוב בצורה כזאת שלא עוברים על איסור המסחר. אוקיי, אלו הנושאים הכלליים של הפרק שלנו. מה שנעסוק היום זה במשנה הראשונה או בסוגיה הראשונה שעוסקת באיסור צידת הדגים מן הביברים ביום טוב ואיסור נתינת המזונות, ואנחנו ננסה להבין מה... לכי למה לא? הרי מותר לאכול דגים ביום טוב, נכון? מותר לשחוט ביום טוב. למה שיהיה אסור לצוד דגים מן הביברים ביום טוב? בנושא הזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. יש בזה ארבע שיטות, שאני שואל אתכם מתוך הקשר הפרק, מה נראה לכם הבעיה? מה ההבדל בין לצוד דגים מן הביברים ביום טוב, שזה אסור, לעומת צידת חיה ועוף מן הביברים, שזה מותר?
מן הסתם, זה עניין שהאם זה נקרא מוכן שזה פתוח הביבר, כן או לא?
כן, אז פה בא לארי ואומר, מתוך ההקשר הרחב יותר של הפרק, שאנחנו רואים שסביב בעלי החיים יש את שאלת המוכן, שאלה שלא קיימת בפרקים הקודמים. דיינו, קמח הוא מוכן, כל המצרכים הם מוכנים. דווקא בעלי חיים, איזה סיבה הם לא מוכנים? משום שהם לא לגמרי נמצאים ברשותו של האדם, הם חיים במרחבי טבע. ראינו כאן בפרק, אולי את הצד איזה חיית בר שמסתובבת לה באיזשהו מקום, והאם היא נמצאת ברשותך או לא, זה שבעלי החיים מסתובבים בחצר, הם לא מאכלים עדיין. וכאן עולה שאלת המוקצה, וככה באמת עולה בבירור, בעליל, מהאופן שבו הרמב״ם פירש את המשנה שלנו. זה מפורש בדבריו, יש לכם את זה בדפים.
אפשר להגיד, על המשנה כתוב שאם צריכים לעשות פעולה, כן, זה אחרי. וחיה שבתוך כלוב שזה קטן, אפשר לקחת את הדבר הדר, אם בדרך כלל בתוך מים, בכל זאת צריכים לעשות משהו, לתפוס אותו. אז זה עוד פעולה.
מצוין, מצוין. אז בואו נגיע, יש ראשונים אחרים. כלומר, הרמב"ם פה הוא כמעט בודד בפרשנות הזאת, אבל תוכלו לראות את זה בדפים ששלחתי. הבאתי את הרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ב', שם עולה בבירור מדברי הרמב"ם שהרקע של האיסור הצידה במשנתנו על רקע דיני מוקצה. שכן כותב הרמב"ם שם בפרק ב' הלכה ז', זה שורה 127 ואילך, בעמוד הרביעי. כותב הרמב"ם, דגים שבביברים גדולים, וכן חיה ועוף שבביברים, תתעלמו לרגע מזה שהרמב"ם משווה דגים וחיה ועוף. נלמד את סוגיית הגמרא, נבין על איזה רקע. כי מה שקראתי פה הוא נגד המשנה. אבל בואו נראה את האופן שבו הוא מפרש את נושא המשנה, על מה, במה המשנה עוסקת. אז הרמב"ם אומר כך, דגים שבביברים גדולים, וכן חיה ועוף שבביברים גדולים, כלשהו מחוסר צידה, עד שאומרים הווה מצודה ונצודנו, דיינו שצריך עדיין להתאמץ כדי לתפוס אותו, הרי זה מוקצה. כלומר, הרמב"ם לא אומר, הרי אסור לצוד אותו כי אסור לצוד ביום טוב, לא. ככל הנראה, פעולת צידה ביום טוב אמורה להיות מותרת, כנראה מכוח היתר של מלאכת אוכל נפש. אלא מה? היות והאדם עדיין זקוק לפעולה נוספת כדי לצוד, למעל הם לא נחשבים ברשותו של האדם. לכן הוא כותב, הרי זה מוקצה, ואין צדים אותם ביום טוב. ואם צד, לא יאכלו. למה לא יאכלו? כי זה שצדת לא מסיר את העובדה הפשוטה, שהוא מוקצה. והוא ממשיך, וכל שאינו צריך מצודה, הרי זה מוכן. ממילא, לכן מה? וצדין אותו ביום טוב, ואוכלין אותו. והוא ממשיך, וכן חיה שכננה בפרדס הסמוך לעיר, ילדיה כשהם קטנים שאינם צריכים צידה, כי הם לא יכולים לברוח, אינם צריכים זימון מפני שדעתו עליהם. אלא רמב"ם שם את כל הפרק, את כל המשנה שלנו, סביב נושא המוקצה. האם הבעלי חיים האלה מוכנים או אינם מוכנים? נשלים גם שבהלכה י"ז, לגבי השאלה האם מותר לתת לפני מזונות, גם שם הרמב"ם מפרש שזה קשור בשאלת המוקצה או לא. הרמב"ם כותב, ואני מקריא את לשונו, זה המקור הבא בהלכה י"ז, דגים ועופות וחיה שהן מוקצה, אין משקין אותם ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, והוא גם מסביר הרמב"ם, שמא יבוא לקח מהם. דיינו, אם הוא מתעסק איתם, והוא נותן להם לאכול, הוא יראה אותם כמצויים ברשותו, ולכן הוא גם יבוא לקחת מהם, או להשתמש בו ביום טוב, והוא מוסיף מפני שהוא מוקצה אסור לטלטלו. כן, ודברים דומים מופיעים בפירוש המשנה, על המשנה שלנו, שם לגבי האיסור לאכילה, כותב הרמב״ם, וכל שאסור לאכלו ביום טוב מפני שהוא מוקצה, אסור ליתן לפניו לאכול. כן, וזה עולה בבירור שהרמב״ם פירש את משנתנו מצד דיני מוקצה, כמו שלארי אמר, גם בהמשך הפרק שלנו, נושא המוכן, לא מוכן, מוקצה, עולה ביחס לבעלי חיים בכל מיני הקשרים, ועל רקע זה בעצם, למרות שהמשנה משתמשת במונחים ששאובים מעולם הצידה, בעצם היא לא עוסקת בכלל בנושא הצידה מצד עצמו, אלא זה פשוט אינדיקציה, זה פשוט סימן. היינו, אם הוא ניצוד, אז הוא מוכן. אם הוא לא ניצוד, אז הוא לא מוכן, ואסור לאכול אותו כי הוא לא מוכן. אבל בניגוד לרמב״ם, הרבה מאוד ראשונים פרשו את משנתנו, שעצם פעולת הצידה ביום טוב היא אסורה, ולא נכללה במסגרת היתר אוכל נפש. והסיבה שאסור לצוד את הדגים ביום טוב, זה משום איסור הצידה, משום שזה אחד מלמתת מלאכות, והמלאכה הזאת לא הותרה. אלא שהראשונים נחלקו, ובובו זה דעות שונות, למה המלאכת צידה לא נכללה בהתרי אוכל נפש? הרי זה עוסק ממש באוכל. אתה תופס דג ורוצה לאכול אותו. כן, אז כאן דוקטור רגל מזכיר לנו את ההסבר הראשון באסכולה הזאת, וזה דברי רש"י על משנתנו, הרש"י הראשון, שם רש"י אומר, אני מקריא חלקים על המדבט, אין צדים דגים, אומר רש"י, אף אגב בשחיטה ואפייה או בישול, מאבות מלאכות הן, והותרו לצורך יום טוב, תמה משום דאי אפשר מערב יום טוב. והוא מסביר, בשחיטה חייש למחמר ביסרה פן יתחמם ויסריח, הזכרתי קודם, שלא היה להם אמצעי קירור, אז אומר רש"י, אם אדם ישחט בערב יום טוב, הוא מפחד שהבשר יתקלקל. אני ראיתי בסיכומים משיעורים של סבי הרב, שהרב העיר, שלדעתו כיום שיש אמצעי קירור, לדעת רש"י יאסר גם לשחוט. כמו שחיטה תחשב כמו פעולה שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב. ככה הוא הופיע בשמו. כן, אבל אומר רש"י, זה בפעולה שאי אפשר לעשות אותה מערב יום טוב. אבל צידה, אפשר לצודו מבעוד יום, יניחנו במצודתו במים ולא ימות. הרי הצידה, הבעל חי ממשיך לחיות, אבל לא הרגת אותו, לא מתקלקל. ולכן אומר לה שהיא פעולת הצידה, אפשר לבצע אותה מערב יום טוב, ופשוט להעביר את הדג מביבר גדול, מבריכת דגים גדולה, להעביר אותו לאמפתיה, כן, או למשהו קטן יותר, ששם הוא כבר נחשב ניצוד, שבהוצאתו מתוך המים לא תעבור המלאכת הצידה, משום שהוא כבר לחוד, זה כמו דגים באקווריום, כן? ולכן, לדעת רש"י, יש איסור לצוד ביום טוב מצד הצידה, לא מצד המוקצה. הראש, כשהוא מסכם את דברי רש"י, מאיר שפשטות דברי רש"י משמע שזה אסור מדאורייתא. אני קורא את לשון הראש, זה לא בדקה. כותב הראש, מתוך פירוש רש"י משמע דצידה אסורה מדאורייתא, כי נתן טעם לדבר. הדצידה אסורה מדורייתא, תפי משחיטה ואפייה ובישול, וכו' וכו'. תראו דעת רש"י, שהרבה מאוד ראשונים חולקים עליו, וטוענים שביחס למלאכות אוכל נפש, אין להבדיל בין אפשר מערב יום טוב, אי אפשר מערב יום טוב. ההבחנה הזאת מופיעה בגמרא בכ"ח, ביחס למכשירי אוכל נפש, והרבה מאוד ראשונים, זה תוספות בדף ג' עמוד א', טוענים את זה, הרמב"ן במלחמות, כאן על הסוגיה, לא שלנו, סוגיה הבאה, לגמרא בדף כ"ד, טוענים באופן נחרץ, שביחס לאוכל נפש, אין הבחנה, לא מצאנו בשום גמרא הבחנה כזאת, בין אפשר לעשותו מערב יום טוב, אי אפשר לעשותו מערב יום טוב. המחלוקת הזאת בין היתר נוגעת בעצם יסוד היתר של אוכל נפש. על מה ולמה התורה התירה מלאכות אוכל נפש ביום טוב? מדברי רש"י, שמקביל את זה למקום שאי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב, אז מה משמע? שביסודו של דבר, גם מלאכות אוכל נפש, התורה פסרה אותם, אלא מה? היא התירה אותם מפני... מפני הצורך. עכשיו, לנו זה קצת נראה מוזר, ולא רק בגלל אמצעי הקיור, אלא כי אצלנו אין כמעט הבדל בין שבת ליום טוב, כי אנחנו רגילים, כיהודים ארץ ישראלים, שגם יום טוב הוא בדרך כלל יום אחד. אבל מי שבא מהגולה, אני לא רוצה להמיס את כל זה על רש"י, אבל כן, יודע שכל יום טוב בתודעה שלהם הוא... הוא יומיים, לפעמים הם חוטפים מכות של שלושה ימים, תראו השנה, אתם מוזמנים לראות, ראש השנה הם קיבלו שלושה ימים, סוכות שלושה ימים, שמחת תורה שלושה ימים, וגם שבועות שלושה ימים יהיה להם, שבועות השנה זה מוצאי שבת, יום ראשון, אז יש להם בחול שלושה ימים, ארבע פעמים שלושה ימים בשנה אחת. איך אמר לי פעם חבר שלי, איזה כיף, אפשר לאכול הרבה בשר, כן, הוא בחור מארצות הברית, אבל עשינו בארץ, כולם נהנחים על זה. לא, אבל גם השנה היה חול המועד ענק בפסח, כי לא היה שבת חול המועד, אבל בדרך כלל בארץ יש שלושה ימי חול המועד, חג, שני חג ושבת, וארבעה או חמישה ימי חול המועד בסוכות, וכל זה הפוך. יש תמיד חמישה ימי חג, שלושה או... בקושי חול המועד. כלומר, יום טוב נראה אחרת לגמרי משבת אצלם, היומיים האלה, מה יאכלו ביום טוב שני? כלומר, הבנה זה, הפער בין שבת ליום טוב אצלנו לא כל כך גדול. אצלם, אני חושב, אצל מי שרגיל לעשות יום טוב שני, הפער יותר גדול. אני לא יודע אם זה הרקע, אבל מדברי רש"י נראה שבעצם, ופה אנחנו חוזרים לדבר שעסקנו בו בפרק שני הרבה, ונסכם אותו בקצרה, זה גם בין יתר כל הנושא של עירוב תבשילים, זה היה סביבו. מצד אחד התורה מתירה אוכל נפש, מצד שני יש לך סכנה שיום טוב הופך להיות יום, שבו אתה נמצא במטבח. כלומר, צריך, מצד אחד זה מאפשר שמחת יום טוב גדולה. כן? התענוג של יום טוב זה לעשות משהו שאסור לעשות בשבת, נכון? נכון? לאכול מרק בבוקר, איזה כיף, נכון? לא עלינו, אלו שמעשנים, חושבים שזה מותר כל השנה, וגם חושבים שזה מותר ביום טוב. מה זה?
מלא את המים על הקפה.
כי כשהייתי ילד, כן, לשים קודם את הקפה ואז את המים, אוי, אין את הגושים האלה, אין את הגושים האלה בתוך הקפה. כשהייתי ילד בחוץ לארץ, התענוג הזה לטלטל את הסידור, את המחזור לבית כנסת, זה היה איזה עונג יום טוב, כן? זה היה משהו, לא, אבל בדברי רש"י, יש איזה מתח מובנה ביום טוב. מצד אחד, התורה התירה פעולות של אוכל נפש, שהן קשורות בשמחת יום טוב. מצד שני, יש איזה מתח פנימי, אז איזה מין יום זה יהיה? הרי אפשר להיות כל היום במטבח. ובעצם בדברי רש"י, מה אנחנו רואים? שבעצם הצורך התיר את זה. התורה אמרה, פעולות שאי אפשר לעשות אותן מבעוד יום, תעשה אותן ביום טוב. אבל מה שאפשר לעשות לפני כן, מה ולמה להתיר לך לעשות את זה? מכאן יצא בא רש"י ואומר, מלאכת צידה, היות ואין שום הבדל בתוצאה, אם תעשה אותו ביום, בערב יום טוב או ביום טוב, הדג חי, מסתובב, שאלה אם הוא בביבר או באמבטיה. תעשה כל זה לפני יום טוב. דברי רש"י, משמע שהצורך הוא מתיר, לפני צורך יום טוב, ממילא במקום שאין צורך לא התרנו לך. לעומת זאת, בדברי ראשונים אחרים משמע, שמכשירי אוכל נפש הותרו מפני הצורך. דהיינו, השחזת הסכין, גם זה בסופו של דבר, אם אין לך סכין, לא תוכל לשחוט, לא תוכל לאכול. אבל מה שיכולת לעשות לפני יום טוב, אז גם פה אנחנו רוצים למעט בפעולות האלה ביום טוב, כדי לשמור על יום טוב. אז במכשירים אנחנו מבדילים ביניהם. אבל כשאני נוגע במלאכות אוכל נפש עצמו, כנראה מה הם סבורים, ומיד נראה את זה בצורה יותר מעמיקה בדברי הרמב״ם, שהפעולות האלה עצמם, התורה, ככל הנראה לא עשרה אותם ביום טוב. היינו בשבת התורה עשרה למתת מלאכות, ביום טוב היא לא עשרה את כל הפעולות. זה אולי תלוי, לא אולי, זה כנראה תלוי בשאלה גדולה שהיא עולה בעיקר בפרק ראשון, וגם זה הוזכר כמה פעמים כשעמד בפרק שני, וזה נושא מתוך. שהותרה לצורך ותרנה משלו לצורך, זה לאותם דעות בראשונים, שיטת רשי בדף י"ב, שהפעולות האלה מותרות אפילו לא למען אוכל נפש, אפילו בלי שום צורך לדעת רשי, כנראה הפעולות האלה פשוט מותרות ביום טוב, התורה לא עשרה אותם, התורה לא עשרה אפייה ביום טוב, התורה לא עשרה בישול ביום טוב, אז אני לא בודק האם זה לצורך, היה אפשר מערב יום טוב או לא, הפעולה הזאת מותרת. וכנראה יש כאן מחלוקת גדולה מאוד בין רשי לבין שאר הראשונים, מה בכלל עומד מאחורי היתר של אוכל נפש? כאמור, הדעה הרווחת בראשונים היא שההבחנה בין אפשר לעשותו מערב יום טוב או לא, הוא תופס בעיקר, הלך לישון, זה טוב. תסתכל בדפים שלך, תודה רבה, בסדר? שההבחנה הזאת תופסת בעיקר, לא רק, בעיקר, רק ביחס למכשירי אוכל נפש, ולכן הראשונים האלה נזקקו להסברים אחרים לסוגייתנו. בואו נראה בקצרה את ההסברים. הראשון שבהם נראה בתוספות בדף ג' עמוד א', מי שיש לו גמרא יכול לפתוח, הבאתי את זה בדפים פה. כן, בבקשה.
מה שאמרתי לפני זה, למה אנחנו לא עובדים עם איתו בצד דעתם? הבעיה שאין צדים דגים מן הביורים ביום טוב, ואנחנו יכולים להגיד שזה יצריך להיות מתוך בגלל שמתוך.
לא הבנתי.
מתוך משהו אחר, מתוך, מה זה
מתוך? מתוך מה? אני לא מבין את השאלה. אם זה, על מי אתה שואל? על הרמב״ם או על רש"י?
לא, על הגמרא.
לא למד את הגמרא, רק כמובן את המשנה.
לא, אני אמין, על הגמרא, אין צדיד דאגים מן הביורים ביום טוב, אין נותנים לפני מזונות, נכון? כן. אבל יש לנו דבר של מתוך מה? מתוך, מה זה מתוך? מתוך שאנחנו יכולים לעשות אוכל נפש.
לא, מתוך לא עובד ככה, מתוך עובד בצורה הבאה. מתוך שאני יכול להוציא אוכל, אז אני יכול להוציא גם דבר שהוא לא אוכל. מתוך שאני יכול להדליק אש כדי לבשל, אני יכול להדליק אש גם כדי לא לבשל. אתה מבין? אבל אני לא יכול להגיד בתוך שמותר מלאכה X אז מותר לעשות מלאכה Y. מתוך עובד בתוך אותה מלאכה.
אבל צדים זה דגים, אנחנו צריכים לסביב של אוכל.
אבל לדעת רש"י פשוט אסור לצוד דגים, לא הותר מעולם לצוד דגים או ביום טוב. למה? כי אתה יכול לצוד אותם לפני כן. בסדר? אוקיי. אז בואו נראה בקצרה את התוספות בדף ג' עמוד א', זה במסגרת הסוגיה של למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה. אחד מהדעות שם בגמרא זה שזה משום פירות הנושרים, וזה שאומרת הגמרא, למה פירות הנושרים אסורים שמה יעלה ויתלוש? שואלים תוספות, ולמה אסור לתלוש ביום טוב? שיעלה ויתלוש, מה אכפת לי? אז זה התוספות בג' עמוד א', מביאים ושואלים, ככה הם אומרים, אני קורא, תימה, מי, שמה יעלה ויתלוש, זה בדפים פה המקור, משורה 10, כן? תימה, שואלים תוספות, מי, שמה יעלה ויתלוש, אפילו לך תחילה מותר לתלוש, לאוכל נפש מותר, וגם קשה לקמן, תנן, אין צדים דגים מן הביברים ביום טוב, ומי, האוכל נפש הוא, ואין לומר, בכל דבר שיכול לעשותו מערב יום טוב, אסור לעשותו ביום טוב עצמו, כי לא התעביד לי מערב יום טוב, מה שרשי אומר, למה אין לומר את זה? דהה אמרינן הוא ולא מכשיריו, פירוש אוכל נפש ולא מכשיריו, כגון לתקן שיפוד, רבי יהודה אומר לכם, לכל צורכיכם, הוא לבדו יצטריך לאסור מכשירים שאפשר לתקנן מערב יום טוב, על מה דווקא במכשירים יש חילוק בין אפשר לעשותם מערב יום טוב, בין אי אפשר ובאוכל נפש, כולי על מה מודו, ואפילו אפשר לעשותם מערב יום טוב, מותר לעשותם ביום טוב. אז הם מביאים פה שני הסברים. הסבר ראשון, משני, נאמר לזה, צדדי. יש אומרים, לקח אין צדים, שמה יצאו דגים טמאים שאינם צורך. דיין הוא יעלה את הרשת הדייגים שלו, והוא הרשת מעלה כל מיני דגים, לא רק את הדג שאתה רוצה לאכול אותו, ואולי הוא יעלה גם דגים טמאים, ולגביהם אין היתר של אוכל נפש, כן, אסור לאכול אותם. אני רואה את הפרצוף שלך, אז רק נקרא תוספות אומרים, ולא נהירה, הם אומרים. למה לא נהירה? ואם כן, אבי מלאכה שינה צריכה לגופה, זה מותרת. הרי אתה לא צד את הדגים הטמאים כדי לצוד אותם, למען המטרה של המלאכה, אתה צד אותם רק כדי שתוכל לצוד גם את הדגים התיאורים, כי אתה לא יכול להפריד ברשת. לכן, רק בגלל זה צדת אותם, אז המלאכה שינה צריכה לגופה, לכן הם דוחים את ההסבר הזה, אבל כן הם אומרים, פרש רבנו נתנאל מכינון, בירושלמי, ואנחנו למדנו את הירושלמי הזה פה בפרק שני, אז לכן אני לא הבאתי אותו היום, אבל למדנו אותו כשאמר בפנים, שלעסקנו בשאלה, האם מותר לתחון, מה האיסור לתחון ביום טוב? האם זה בגלל עובדים דחול, או האם תחינה לא נכללה בתרי אוכל נפש? זו שאלה דומה למה שאנחנו דנים כאן. בעצם, מה היקף היתר של מלאכות אוכל נפש? אז רבינו נתנאל מכינון כאן מסכם את דברי הירושלמי, יש אח אשר יאכל לאכול נפש, וסמיך לה ושמרתם את המצות, אותם מלאכות שמשימור ואילך הן מותרות, דיינו מלאישה ואילך, אבל שאר מלאכות ומקודם לכן אסורים. כן, ועסקנו אז בהרחבה, אני רק אסכם את זה בקצרה, בהסבר השיטה הזאת, כפי שראינו אז בשיעורים, רק משעת לישה אפשר לקרוא לקמח אוכל, לפני כן אי אפשר לאכול קמח. יש סוגיה שלמה בברכות, אם אדם אוכל קמח, מה הוא מברך עליו? זה מחלוקת בין האמוראים, ויש דעה שאומרת, זה לא רואי לאכילה, מברכים עליו שהכל. הם לא מברכים לו פרי אדמה, זה לא מאכל. כן? וראינו גם דרך דיני חלה ודיני תרומה גדולה, שראשית אריסותיכם במעבר לתוך המטבח, כאשר שמים את המים בתוך האיסה, אז יש לנו לפנינו אוכל, לעומת זאת, לפני כן, בכל המלאכות שקודמות, יש לנו עדיין תבועה ודגן, ואנחנו לא מתעסקים בכלל באוכל, והתורה התירה מלאכות של אוכל, זה מי לישה ואילך. לעומת זאת, כל הפעולות שנעשות לפני לישה, פעולות כמו קצירה, תחינה, לפי הדעה הזאת, הפעולות האלה לא נכללו ביתר של אוכל נפש, הן לא פעולות שנעשות באוכל, ועל כן הפעולות האלה אסורות מדאורייתא ביום טוב, ולכן מדאורייתא אסור לצוד. כן, בבקשה. למה? כי צידה דומה ל... זה אותו דבר, אתה מתעסק בבעל חי. מאיזה רגע נאמר שאתה הופך את הבהמה לאוכל? גם משתמש בדיני תרומת אוכלים, כאינדיקציה. בעל חי לא מקבל תרומה. רק מרגע השחיטה. אז משחיטה ואילך, יש גם שמצטטים... ירושלמי בשבת, יש איזה דיון ברמב"ן גם בשבת גדול, מי ששולט דג מן הים, מה המלאכה שהוא עובר? בירושלמי כתוב שהוא עובר המלאכת חוצר, ככה מופיע בירושלמי. הפשטות בבבלי זה לא ככה, הפשטות בבבלי זה שמה האיסור להוציא דג מהים הגדול? שזה נטילת נשמה, כמו שחיטה. אבל בירושלמי כתוב שזה קוצר, אני אסביר את ה... רציונל, קוצר זה שאתה עוקר דבר מבית גידולו, הדגים, המים מבית הגידול שהם לא יכולים, כמו שתבורה לא יכולה שלא לגדול מחוץ למסגרת האורגנית של הקרקע, באותו אופן דגים, זה בשונה מבעלי חיים או בני אדם שיכולים להסתובב עם מקום למקום, אנחנו לא חייבים דווקא להיות פה, יכולים להיות בכל מיני מקומות, דגים רק בתוך מים, לא יכולים לחיות מחוץ למים, ולכן כשאתה מוציא דג מהמים אתה כמו קוצר, ככה, ואז אומרים כמו שקצירה אסורה ביום טוב, ככה גם צידת דגים אסורה ביום טוב, משום שאתה עוקר אותו ממקום גידולו, הוא עדיין לא אוכל. כן, בבקשה. זה יכול להיות, זה נוגע להיכנס מיד לסוגיה ונראה, האם באמת משמרים את ההבחנה בין דגים לבין חיה ועופות. בוא נאמר ככה, במסגרת המשנה, יכול להיות שהדבר הזה עומד ברקע. הדגים נבראו ביום החמישי. העופות הן באמצע, גם חז"ל מדברים ככה. בוא נזכיר בהקשר הזה. שהעולם הקורבנות מסמל את העולם של הבריאה, ואין קורבן מדגים. אולי הסיבה שאין קורבן מדגים, זה בגלל תפיסה שאתה מציין אותה, שהם הסתירו את הדגים כפחות נפש. יכול להיות. מה סליחה? לא יודע. כן, בבקשה. אני חדם, כלומר, בסופו של דבר יכול להיות שכשאני לוקח את ההסברים ואני שם אותם אחד על השני, הם כמעט כולם מגיעים לאותו מקום. כלומר, שהנפקמינה לא תהיה גדולה, היא יותר בהסבר. אבל בוא נסכם, שלדעת רש"י, האינדיקציה היא אם אתה יכול לעשות אותו מערב יום טוב או לא, ולדעת התוספות כאן בהסבר השני של רבי נתנאל מקינון, זה פעולות שנעשות באוכל לעומת פעולות שנעשות בשלבים מטרימים את היותו אוכל. הפעולות האלה לא הותרו ביום טוב, זה לא אוכל נפש, לכן התורה לא התירה אותם, ולכן הצידה אסורה בפשטות מדאורייתא ביום טוב. מה שאני מבקש להקדיש את העיון עכשיו זה לדברי הרמב״ם במלחמת השם. בסדר שאני בונה לך? זה נמצא בדף י"ג עמוד ב' בדפי הריף, הבאתי את זה כאן. כאן הרמב״ן מסביר את יסוד הסוגיה לדעתו, שזה בנוי על דברים שהוא אומר אותם בפירושו לתורה, שם הוא נכנס לעובי הקורה ביסוד היתר של אוכל נפש. כן, אז אנחנו בואו נדלג ברשותכם על כל החלק הראשון. שם הרמב״ן מנסה להוכיח באותו טוב ומופתים כמו התוספות, שביחס לאוכל נפש לא מבדילים בין אפשר לעשותו מערב יום טוב ואי אפשר לעשותו מערב יום טוב. הרמב״ן אוחז בשיטת התוספות שאין שום הבדל. ואז אומר הרמב״ן, זה משורה 34, ואני קורא, אלא הביאו יהודים שלא כל המלאכות הותרו ביום טוב, אלא הכשר המאכלים לאוכלן כגון אפייה ובישול וכיוצא בהן, אבל לצוד בעלי חיים שאינם ברשות אדם, וכן לעקור דבר מגידולו, כגון קצירה ותולדותיה, אינו וכיוצא בהם אסורים, והן בכלל מלאכת עבודה. וכאן, בלשון הזאת של הרמב״ן, יש רמיזה ליסוד גדול שהוא מעמיד עליו בפירושו לתורה. בואו נראה את היסוד הזה. עכשיו הרמב״ן עומד על כך שבלשון התורה, התורה מבדילה בין לשון האיסור של המלאכה ביום טוב לבין איסור המלאכה בשבת. כשאנחנו פותחים את הפסוקים שאיסורי המלאכה, אנחנו מצד אחד רואים שבעשרת הדיברות התורה אומרת לא תעשה כל מלאכה ביחס לשבת. כשאני עובר לויקרא כ"ג לפרשת המועדות, ושם אני שם לב היטב להבדל הזה, שכן התורה אומרת ככה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. זאת אומרת, כשאני מתחיל לעבור חג חג, מה אני רואה? שהתורה אומרת, תגיד על חג המצות, ביום הראשון נקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. התורה לא אומרת כל מלאכה, אלא כל מלאכת עבודה. בהמשך אני עובר לראש השנה, לחודש השביעי אחד לחודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אני עובר לחג הסוכות, התורה אומרת ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אני עובר ליום השמיני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם משל אדוני יצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והתורה מאוד מקפידה בלשונה בימים הטובים לאסור מלאכת עבודה, לעומת זאת בשבת היא אוסרת כל מלאכה, גם ביום הכיפורים היא אוסרת כל מלאכה. התורה אומרת שם בפרק כ"ג פסוק כ"ח, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. ואז היא מנמקת, היא אומרת כך, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. היא ממשיכה בלשון נימוקי, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. הנציב מוולוז'ין מסביר שבנימוקים האלה, כי התורה באה להסביר למה ביום הכיפורים אסרנו כל מלאכה ולא כל מלאכת עבודה. אז ההסבר הוא פשוט. מה הוא ההסבר? כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם יום הזה ונחרטה מהמאה. עדיין הוא היות ואסור לאכול ביום הזה. לכן עם אלה אין סיבה להגביל את איסור המלאכה למלאכת עבודה. לכן אוסרים כל מלאכה. כי היתר ביום טוב של מלאכות שאינה מלאכות עבודה, שהן לדעת הרמב״ן מלאכות אוכל נפש, הוא בגלל השמחת יום טוב, הוא בגלל האוכל שרוצים לאכול ביום טוב. במילה, ביום הכיפורים שהוא יום טוב, הוא לכאורה היה אמור לא להיות כמו שבת, היינו אמורים לאסור רק כל מלאכת עבודה, ואסור לאכול, לכן התורה לא התירה מלאכות אוכל נפש. ככה מסביר הנציב בפירושו עמק דבר, שמה שעומד ברקע כמובן הוא ההבדל המהותי והתאומי בין שבת לבין יום טוב. שבת הוא יום, עצם אופיו הוא יום מנוחה. זה כל הרעיון של שבת, כי שהקדוש ברוך הוא שבת והיא נפש, ואנחנו שובטים כמוהו. לכן התורה אוסרת בשבת כל מלאכה. לעומת זה, יום טוב באופיו איננו יום שבתון, זה לא יום שצריך לנוח בו. לכן התורה אסרה בו מלאכות עבודה, היא לא אסרה בו מלאכות אחרות. והרמב"ן על התורה מבאר, שרק במקום אחד התורה ציינה במפורש את היתר אוכל נפש. וזה בחג המצות, בשמות י"ב. שם אני מקריא את לשון התורה, התורה אומרת, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. כאן התורה לא אמרה מלאכת עבודה, אלא כל מלאכה, וממילא שוברו בצידו, אך אשר יאחד אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אבל באשר ליתר אוכל נפש בשאר החגים, מסביר הרמב"ן שההיתר נלמד לא מחג המצות שבו נאמר ההיתר, אלא ההיתר נלמד מהשימוש בביטוי כל מלאכת עבודה, ומלאכות אוכל נפש הן לא מוגדרות כמלאכות עבודה. או בלשון הרמב"ן, בואו נראה את זה בפירושו לתורה, זה בעמוד הבא, משורה 49, שורה 57 ואילך, אומר הרמב"ן, אבל פירוש מלאכת עבודה, כל מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש, כעניין שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ובכל עבודה בשדה ונאבדתם ונזרעתם, וקין היה עובד אדמה. ואז הוא ממשיך ואומר, ומלאכה שהיא באוכל נפש, היא מלאכת הנאה, לא מלאכת עבודה. וזה מתבאר בתורה, כי בחג המצות שאמר תחילה, כל מלאכה לא יעשה בהם, הוא צריך לפרש, אך אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ובשאר כל ימים טובים, יקצור ויאמר, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יקצר סליחה ויאמר, כל מלאכת עבודה לא תעשו, לאסור כל מלאכה שאיננה אוכל נפש, ולהודיע שאוכל נפש מותר בהן. ולא יאמר הכתוב לעולם באחד מכל שאר ימים טובים כל מלאכה, ולא יפרש בהם יותר אוכל נפש, כי מלאכת עבודה ילמד על זה. אבל הוא מאיר, יש פעם אחת נוספת בתורה שעל אחד מהחגים כתוב כל מלאכה, וזה עוד פעם על פסח, אבל בפרשת כל הבכור בדברים ט"ז בחג המצות אמר, ויום השביעי עצרת להשם אלוקיך לא תעשה מלאכה, ולא הקפידה התורה לכתוב מלאכת עבודה. אז מסביר הרמב"ן, והטעם מפני שכבר התיר בו בפירוש אוכל נפש, התורה כאן הסתמכה על שמות י"ב, ולא צריך למור בו כל מלאכת עבודה, והזכיר מלאכה סתם, ולא אמר כל מלאכה, כמו שנאמר בשבת ויום הכיפורים, הכוונה לא תעשה מלאכה אשר הזרתיך עליה. כן, והרמב"ן בעצם מה שהוא מעמיד זה, שצריך להבדיל בין מלאכת עבודה לבין איך הוא מכנה מלאכות אוכל נפש, מלאכת הנאה. הוא מבדיל בין מלאכת הנאה לבין מלאכת עבודה. בהקשר הזה נוסיף שהרמב"ן בשמות למדעי, עמד על כך שלשון התורה שמה, אני מקריא, בסרט הדיברות זה כל מלאכה, לא תעשה כל מלאכה. לעומת זאת, בשמות למדה, בתחילת פרשיות המשכן, תראו מה התורה אומרת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת, מה לא כתוב? כל מלאכה, כתוב הכל העושה בו מלאכה, ומיד התורה ממשיכה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ועל זה אומר הרמב"ן, מי שרוצה לראות בשורה 93, אומר הרמב"ן שכל מטרת הפסוק לא תבערו אש, זה לאסור מלאכות אוכל נפש בשבת. אומר הרמב"ן, עניין הכתוב הזה, לאסור בשבת גם מלאכת אוכל נפש. כי אמר כל העושה בו מלאכה יומת, הוא פירש שלא יבערו גם אש לאפות לחם ולבשל בשר, כי האש צורך כל מאכל. והוא צריך לומר כן, מפני שלא אמר, הוא עושה בו כל מלאכה, כאשר אמר בעשרת הדיברות, לא תעשה כל מלאכה, ואמר מלאכה סתם, והיה אפשר שנוציא מן הכלל מלאכת אוכל נפש, כי כן נאמר בחג המצות לא תעשה מלאכה, ואין אוכל נפש בכללו, וכך הזכיר בפירוש שאף אוכל נפש אסור בו. כן, בבקשה. מצוין, עכשיו נכנסנו... כן, בבקשה.
יש אצל הספרדים
כן, אז ברשותך, אנחנו מיד ניגע בשאלה, אחרי שנראה את היסוד של הרמב"ן, מהי מלאכת עבודה ומה היא מלאכת הנאה, ואיך מגדירים אותה. אבל רק במאמר מוסגר, האור ביום טוב הוא עניין אחר. הם סברו באותה עת, אותם רבנים, שדרך אגב גם אשכנזים, שמעתי שסבי הרב סולובייצ'יק היה מדליק אור ביום טוב עדיין בשנות ה-50. סיפר לי מישהו שפעם מישהו בא לרב עוזיאל, אם אתה רוצה לחזור לרבנים הספרדים, ביום טוב לשאול אותו איזו שאלה, אז רב עוזיאל רצה לעיין באיזה ספר, אז מה הוא הולך תדליק את האור? והוא קיבל צמרמורת, הוא אמר, תדליק את האור. והוא לא הדליק, אז רב עוזיאל הלך ודליק את האור, כן? וזאת למה? כי הם סברו באותה עת שכל הבעיה בנורה חשמלית זה מלאכת עברה, ולא העניין שהחזון איש חידש מלאכת בונה, שהיא אסורה גם ביום טוב, ולכן הם חשבו שמותר ביום טוב, לא בגלל שזה הנאה, אלא בגלל שזה העברה. סליחה? ברשותך, בוא לא ניכנס לנושא החשמל, בסדר? אנחנו רוצים בכל זאת לגמור את הנושא שלנו היום, אבל אני רק מעיר, אני לא יודע, אבל זה היסוד של הרמב"ן, שהתורה מצד אחד במפורש התירה אוכל נפש, פעם אחת גילתה לנו את זה, אבל האמת היא שזה תמון כל הזמן בלשון התורה, בהבחנה הזאת שהרמב"ן עורך, בין מלאכת העבודה לבין מלאכת הנאה. אני לא יכול שלא להביא חידוד של הרב קפח בהקשר הזה. הרב קפח בספרו הבאמת מופלא, הליכות תימן. מכירים את הספר? הוא בא לתאר את החיים בתימן. זה ספר פשוט מופלא. אז בין היתר הוא מתאר, אחרי עכשיו שיצאנו מחג המצות וכבר אין עצירות מהאדיקטים שלנו, אתם יכולים לשמוע איך היו עופים בתימן. כותב הרב קפח כך, את המצות... הוא כותב ככה, לחם של פסח נעשה דק, רך, טעים וערב. כראוי, לכבוד, חג קדוש כזה. יש לציין שיהודי תימן נהגו למלוח את הבצק שעופים יום יום בפסח. למדתם שני דברים, גם מלח בעיסה וגם היו עופים יום יום. ברור, אם רוצים לאכול רך, טעים וערב, זה חייב להיות טרי, כן? כי מי זה אמר בתי, השם לא ציווה לאכול תפל מבלי מלח בחג הקדוש הזה? ואז הוא כותב כך, זקני מארי קפח ז"ל, כתב באחת מתשובותיו, טעם על מה שאמרה תורה בשאר ימים טובים, סוכות ושבועות בראש השנה, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ולמדו חז"ל כל שאינה מלאכת עבודה לצורך אוכל נפש מותרת, אבל בפסח אמרה תורה בפירוש, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. למה? אז הרמב"ן מה אמר? בפעם הראשונה כתבו את זה, ואז הסתמכו על זה. תראו מה הוא אומר. הנה כי כן גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתידים חכמי מקצת עדות להחמיר על עצמם ולאסור אפיית מצות בפסח, לניג אפייתם מלפני הפסח, כפי שאם יש חלילה משהו דמשהו חמץ יתבטל מלפני החג. לפיכך צוותה תורה כנגדם לאמור, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. מכאן שמצווה לעשות ולאפות ולבשל צורכי הפסח ופסח עצמו.
סימן לדבר שהוא אפילו לא חשב או קידמי.
ברור, ברור. אבל רק נסיים עכשיו בשאלה שלך. וזה, אז ההגדרה נפלאה, אבל איך אני מגדיר? אז כאן כבר הרמב"ן בפירושו לתורה, הוא מתלבט בברייתא אחת שמופיעה בספרי, ושם הוא ממש בכיוונים שלך, הוא מתחיל להתלבט, מה זה מלאכת עבודה, מה זה מלאכת הנאה. וכותב הרמב"ן, זה משורה 73. והרמב"ן, עם כל זה, מצאתי קושיה על דברינו, מברייתא השנויה בספרי, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מגיד שאסור בעשיית מלאכה, מניין להתיר בו אוכל נפש, נאמר כאן מקרא קודש, נאמר עליו מקרא קודש, מה להלן להתיר בו אוכל נפש, אף כאן להתיר בו אוכל נפש. אז מכאן נראה שההתיר של אוכל נפש הוא לא מצד מלאכת עבודה, אלא מצד היקש לחג המצות. אבל תראו מה הוא אומר כך, ונראה לי. כי עבודה אצל רבותינו זל, תורח ועמל שאדם עובד בו לאחר. נתן פה הגדרה מעניינת מאוד למה זה עבודה, לא עבור עצמך, אלא עבור אחרים. אחד מהמתחים בבית שלי, בטח אולי גם אצל אחרים, הם הילדים עוזרים בבית, כן? וכל פעם מסביר להם, אתם לא עוזרים, אז הם עושים עבור עצמכם, זה גם הבית שלכם, כן? אבל הרמב"ן אומר, האם אתה עושה עבור עצמך או עבור, או עבור אחר? אז מלשון עבודת עבד, עבד עבדים יהיה לאחי, לאחיו, עבדו את גדור לעומר, וכן עבודת עבודה ועבודת מסע, עבודת כל תורך שבאוהל ועבודת מסע שבכתף. ואם כן, אומר הרמב"ן, היה באפשר שמלאכות קלות שאדם עושה להנאת עצמו מותרת, ואף על פי שאינה אוכל נפש, יכול להיות שאדם היה אומר לעצמו, בזה הספרי נלחם, מלאכת עבודה זה הכוונה, מלאכות עבור אחרים, אבל אולי פעולות עבור עצמי, שכיף לי הפעולות האלה, אולי הם מותר, כמו אולי היתר לא סובב סביב אוכל, אולי היתר סובב סביב דברים אחרים, אם אתה עבור עצמך או עבור אחרים. הוא ממשיך והוא אומר, ושיהיה אוכל נפש מרובה, אולי הייתי אומר שהשמש עובד בו לרבו אסור. אבל כן שאל, זה לדעתו פירוש הספרי. מניין שהיתר הזה הוא באוכל נפש, או מניין לי שכשאני רואה מלאכת עבודה, אני מנגיד אותו לאוכל נפש, ולא בהקשר שהוא תיאר כאן עבור עצמי ועבור אחרים. מניין שהיתר הזה הוא באוכל נפש, עד שנתיר כל אוכל נפש אפילו בתורך ונעשור כל שאר המלאכות, שאפילו הקלות שבהם מלאכת עבודה יקרו, תלמוד לומר, מקרא קודש לגזרה שווה, כלומר אני לומד מחג המצות, שם נכתב במפורש היתר, איך לפרש את מלאכת עבודה במקומות אחרים. אבל אחרי היסוד הזה של הרמב"ן, בואו נחזור לדבריו במלחמת השם, ונראה על איזה רקע הוא מסביר את איסור הצידה. אז כאמור, הרמב"ן אומר, איסור צידה היא מלאכת עבודה ולא מלאכת הנאה. כן, והוא מסביר, אני מדלג קצת. כותב הרמב"ן משורה 40, שלא התירה התורה ביום טוב, אלא מלאכות של יומן. אז גם פה יכול לבוא מישהו להגיד את סניף של רש"י. אבל הוא לא אומר לגמרי את דברי רש"י. הרמב"ן מבדיל בין פעולות יומיות, שעושים מדי יום, לבין פעולות שעושים אותן פעם בכמה ימים. בלשונו של הרמב"ן, שלא התירה התורה ביום טוב, אלא מלאכות של יומן, כגון שחיטה, אפייה ובישול. אבל אלו תיקון הן, ודרך בני אדם לתקן מהן לימים הרבה. עכשיו בוא נראה את הסיבה, אז למה אני אסור את זה ביום טוב? אמרה התורה, יתקן כדרכו מכל ליום טוב, שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של חול. אז יש פה צד אחד בהתחלה צליל שדומה לדברי רש"י, די, נו מה נאמר לעצמנו, בעצם הפעולה הזאת היא לא פעולה יומית, אז תעשה אותה לפני יום טוב, למה לך לעשות אותה ביום טוב? זה כאילו נשמע שאפשר לעשות אותו מערב יום טוב, אבל יש גם צליל הפוך. בעצם מה אומר הרמב"ן? היות בפעולה הזאת נעשית פעם בכמה ימים, זה אומר שהיא נעשית עבור כמה ימים. אז אם אדם עושה פעולה כזאת ביום טוב, מה בעצם הוא עושה? הוא לא רק פועל למען יום טוב, הוא פועל גם למען יומות החול. עכשיו כל היתר של אוכל נפש הוא למען יום טוב. זה היתר. עסקנו פה בהרחבה בפרק שני על האיסור לאפות מיום טוב. לחוש, אומר הרמב"ן, פעולות שנעשות פעם בכמה ימים, הן נעשות עבור כמה ימים. הן נעשות פעם בכמה ימים ועבור כמה ימים. זה לא הותר באוכל נפש. אוכל נפש הותר רק פעולה ליומה. רק פעולה יומיומית היא נעשית ליומה. ככה משמע בדברי הרמב"ן, והדברים דומים מופיעים גם בדברי הראה שהבאתי כאן במשורה 100. דומים מאוד לדברי הרמב"ן, אבל הוא מסביר אחרת. וכאן אנחנו רואים דרך אחרת להסביר את היסוד הזה. כן, אומר הראה, הראה הוא בן זמנו של הרמב"ן. הוא מסתבר לפום גמר הדילן שלא התיר התורה לדברים שדרכו לעשותו ליומו, אבל לא דברים שדרכו לעשותם לזמן מרובה, כגון קוצר, ואף על פי שיש תולש ליומי ולשעתי, כיוון שרוב צירה או תלישה לזמן מרובה אחר הרוב הוא אסור, אבל תוכן יש דברים הרבה שהתחינה בהם לזמן מרובה, ויש דברים הרבה שהתחינה בהם ליומן ושעתן, וכן בורר וכן מרקר. שבוא נראה את ההסבר. וכן נראה שלא התירה תורה לדברים שמסויים ליומו, שהן ברשותו, שדרכו של אדם לסמוך עליהם לסעודתו, בהן התירו, אבל בדברים שאינם ברשותו, והוא עושה מלאכה בספק, שמה לא תעלה לו ונמצא מתענה, ואין זה בכלל אוכל נפש, שתענוג בני אדם לסמוך על הספק, ואף כאן שהוא חייב להתענג בו, להרבות בשמחה, לא התירה תורה למה שברשותו. גם הנימוק שהוא נותן הוא קצת שונה מדברי הרמב"ן, זה לא שהפעולה הזאת היא לא נעשית להיום, אלא נעשית גם לימות החול, אלא הנימוק שהוא נותן כאן הוא שפעולה יומיומית היא כאילו פעולה בטוחה. לעומת זאת, הפעולות שנעשות פעם בכמה ימים, הן פעולות שהתוצאה שלהן לא לגמרי ברור אם היא תעלה יפה או לא. ולכן האדם עושה אותם, הרבה מאוד פעולות חקלאיות, זה בעצם ההבדל פה בין המטבח לחקלאות, פעולות חקלאיות הן תמיד בספק, יעלה יפה, לא יעלה יפה, הספקות האלה פחות קיימים בבית. ברגע שהמצרכים חצו את מפתן הבית, הדאגה יורדת. ממה שראיתי היום, זה אתר חדשות, הגשמים עשו מכות בחקלאות. היה נזק מאוד כבד לחקלאים מהגשם הזה, הכבד הזה באפריל. אז הרמב"ן אומר, הפעולות שהן פעם בכמה ימים, הן לא בעצם חלק ממערך שמחת היום טוב, כי אתה לא יודע אם הפעולה תעלה יפה או לא יפה. יהיה הסבר אשר יהיה, בואו נסכם, שלדעת הרמב"ן והראה, הסיבה שלא צדים דגים מן הביברים ביום טוב הוא, בגלל שמלאכת צידה נאסרה. מדוע מלאכת צידה נאסרה? משום שהיא איננה, משום שהיא מלאכת עבודה. היא לא מלאכת הנאה. היות והיא מלאכת עבודה, התורה אסרה אותה ביום טוב, לעומת שחיטה, אפייה, בישול, שאלו פעולות שהן מלאכות הנאה, ולכן הפעולות האלה מותרות ביום טוב. אני רק העיר, ושהרמב״ם במשנה תורה, וגם בזה עסקנו בפרק ב', אז רק נסכם את זה, למרות שסוגייתנו הוא מסביר כמו, הוא מסביר את סוגייתנו לרקע מוקטה, הרמב״ם אוחז בשיטת רש"י, שיש להגביל את מלאכות אוכל נפש רק לאי אפשר לעשותו מערב יום טוב, אבל מדרבנן. ורש"י משמע שזה מדאורייתא. לעומת זאת, בדברי הרמב״ם, בהלכות יום טוב, נפורש שזה נאסר מדרבנן, בגלל המתח שתיארנו קודם, שבן אדם לא יעשו כל יום טוב וכל מיני פעולות וכו' וכו', וכל זמנו ילך על מלאכות כאלה. הסיכומו של דבר, המשנה שלנו אוסרת לצוד דגים ביום טוב מן הביברים. לדעת הרמב״ם, הסיבה שנאסר זה בגלל שהדגים האלה מוקצה. לדעת רש"י, משום שאפשר לצוד מערב יום טוב. לדעת רבי נתנאל מכינון על פי הירושלמי, כי הוא טר רק בפעולות מלישה ואילך. ולדעת הרמב"ן והראה, משום שזו מלאכת עבודה ולא מלאכת הנאה. כן? לעומת זאת, צדין חייב העוף מן הביברים. מדוע? כי אלו כאמור... כן, בבקשה.
למה לפי הרמב"ן, למשל, יעשו לדחון?
למי? לדעת ה...
הרמב"ן.
כן. מה השאלה?
אז זה לא מוצא. אפשר להגיד שהחיטה שיש לי פה זה מוכן.
אז הרמב"ם אומר שמדרבנן פעולות שאפשר לעשות מערב יום טוב, עשו אותן. כבר עסקנו פה בכל נושא תחינת הפלפלים. הרמב"ם לא כותב את זה. כלומר, תיאורטית, מרגע שהרמב"ם מודה שיש הבחנה גם במלאכות אוכל נפש, בין אפשר בערב יום טוב או לא, אז לכאורה היה צריך להגיד שצידה אסורה, אבל מפורש בדבריו, ראינו את זה פה יחד. שהצידה לדעתו היא אסורה, כי הבימות האלה לא, כי הדגים לא מוכנים. עכשיו, לגבי החיה בעוף, אז מה הסיבה של מותריות, והם נחשבים ניצודים כבר בתוך הביבר שלהם, אז ממילא זה גם מוכן לפי הרמב״ם, ולפי הראשונים האחרים, ממילא מה? אין שום בעיה, אני לא צד, כי זה כבר ניצוד. כן? בואו רק נשלים לגבי האיסור לתת מזונות, אז כפי שראינו הרמב״ם מפרש, האיסור לתת מזונות משום שאין מוקצה. רש"י כאן בביצה כותב, בדיבור המתחיל, ואין נותנים, לפני הדגים מזונות, ואפילו למען דאמר נפש בהמה במשמע, למדנו את זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. האם יש יותר אוכל נפש למען בהמה? אומר רש"י, אני מילין עם זונותן עליך. אנו בעלי חיים שהם תחת האחריות שלך, שמזונותיו עליך, אז רבי עקיבא היתיר לעשות עבורם פעולות אוכל נפש. ראינו אז גם, אני מזכיר, גם אם יש לך נוכרים בבית, נגיד עובד זר וכו', ראינו הרבה ראשונים באשכנז שמתירים כמזונותיו עליך. יצא לי לדבר עם איזה רב צבאי לפני החג, הוא סיפר לי שיש להם גדודים שלמים של צ'רקסים, דרוזים, והביאו את השאלה לרבנות הצבאית אם מותר לבשל עבורם ביום טוב. אז תראו בגלל מזונותיו עליך. בכל מקרה אומר רש"י שהיתהו רק מזונותיו עליך, אבל דגים אפשר להם בלא מזונות. למה? שהם אוכלים שורשי עשבים וקרקע, וגם מה רש"י אומר, ידוע לדגים, וגדול אוכל את הקטן. מה עם הקטן? לא יודע. הוא אוכל, הוא לא... אין מה להאכיל אותו. בכל מקרה, זו דעת רש"י, שהאיסור להאכיל הוא בגלל שאין מזונותיו עליך. לעומת זאת, למה מותר להאכיל את החיה והעופות? אומר רש"י, בימי החורף צריכים מזונות, ואף בימי הקיץ, במקום דריסת בני אדם שאין עשבים עולים בו, אז מזונותיו עליך. רש"י בשבת, בקוף ו' עמוד ב', אומר כמו הרמב״ם, הסיבה שאסור להאכיל את הדגים, בגלל שאסור לצוד אותם, הם מוקצה, ולכן אסור לתת מזון לבעל חי שאיננו תחת שליטתך. התוספות כאן, בדומה למה שראינו ברמב״ם, מקשרים בין שני הדברים. תוספות טוענים שמי שאסור לצוד אותו, אסור לשים לפניו מזונות, כי אני מפחד שאתה תצוד אותו. לעומת זאת, מי שמותר לצוד אותו, ממילא מותר לתת לפניו מזונות. עכשיו בואו ניגע בקצרה. כן, בבקשה. אוקיי, אז זה נוגע ישירות פשוט בתחילת לימוד הגמרא. אנחנו יש לנו עוד כ-10 דקות, אז בואו פשוט תתחיל לקרוא. שואלת הגמרא, רמינו ביברין של חיה ושל עופות אין צדים מהם ביום טוב ואין נותנים לפניהם מזונות. וזה בעצם לאמיתו של דבר ברייתא שנמצאת בתוספת הביצה בתחילת פרק ג', שם זה המקור הראשון בדף. התוספתא אומרת, ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים אין צדים מהם ביום טוב ואין נותנים לפניהם מזונות. והברייתא הזאת לא מבדילה בין דגים לחיה ועופות. ומה שהגמרא בעצם שואלת זה סתירה בין הברייתא לבין המשנה, שזה אמיתו של דבר השאלה שלך. מעבר לסתירת המקורות, יש פה פשוט ניסיון, נראה מיד איך זה עולה מתוך דברי הגמרא, פשוט ניסיון לברר על מה ולמה להבדיל בין דגים לבין חיה ועופות. וזה אומרת הגמרא, קשיא חיה החיה, קשיא עופות העופות, כן? הקשיא בחיה החיה זה שהמשנה אומרת שצדין, והברייתא אומרת שלא, ואותו דבר עם עופות. אז אומרת הגמרא, בישלמה חיה חיה לה קשיא, הרבי יהודה הרבנה, דתנן. וכאן הגמרא קושרת את משנתנו והברייתא בתוספתא למקור שלישי, למשנה בשבת. שם המשנה בשבת עוסקת בנושא שונה ממשנתנו. משנתנו עוסקת בדג, חיה ועוף שהוא כבר בתוך הביבר, והשאלה האם מותר להוציא ממנו. המשנה בשבת דנה בשאלה האם מותר להכניס דג, חיה ועוף לתוך ביבר. חיה ועוף, לא דג, כן? האם מותר לשים אותם בביבר? משנתנו להוציא מהביבר, והמשנה בשבת לשים בביבר. תיאורטית היה יכול האדם לבוא ולהגיד שלא חייב להיות קשר ברור בין השאלות. מה שמנחה את הסוגיה כאן זה שזה הבא התליה, וזה מסיבה פשוטה. כלומר, הסוגיה מניחה שאם ההכנסה לתוך הביבר צדה אותו, אז הוא נחשב ניצוד. אם הוא ניצוד, ממילא אין יותר צידה בהוצאתו מהביבר. אם הכנסתו לביבר לא צדה אותו, אז הוא לא ניצוד, אז ממילא והוצאתו מהביבר, אני עדיין צד אותו. כלומר, הגמרא כאילו מבינה, או שאתה ניצוד או שאתה לא ניצוד. למרות שאני אומר, תיאורטית, היה אפשר להגיד שיש מצבי ביניים, אתה חצי צד, חלקי צד, צד פעמיים, אבל הגמרא מניחה, או שאתה ניצוד או שאתה לא ניצוד. ולכן הגמרא משווה את המשנה בשבת למשנה בביצה, למרות שהם מדברים על מקרים אחרים. מה אומרת הגמרא על כך? תתנן רבי יהודה אומר, הצע ציפור למגדל, הוא צבי לבית, הוא הכניס אותה מתוך, אז הדין הוא חייב, מדייק את הגמרה, לבית הוא דין מחייב, רק אז הוא יהיה חייב, אבל לביברים לא, כמו לפי רבי יהודה, כשציפור או צבי, נמצא, שצבי נמצא בתוך ביבר, עדיין לא ניצוד. והחכמים אומרים, ציפור למגדל הוא צבי לגינה ולחצר ולביברים, אז לפי חכמים, אם הכנסתי חיה לתוך ביבר, צדתי אותו, לכן משתתנו כשיטת חכמים, אז אין איסור להוציא אותו מתוך הביבר. לעומת זאת, לפי שיטת רבי יהודה, היות ואתה נחשב צד חיה רק אם שמת אותו בבית, לכן חיה בביבר הוא עדיין לא ניצוד, ולכן הברייתא אוסרת ביום טוב גם, גם, גם חיה. אוקיי, אומרת הגמרא, אלה עופות העופות קשיא. וכי תימא הנה מילה קשיא, הבביבר מקורה, הבביבר שאינו מקורה, אם אדם יאמר את זה, כי העוף הרי יכול לעוף, לכן רק אם יש תקרה, אומרת הגמרא, בא בית כביבר מקורה דמי, ובין לרבי יהודה ובין לרבנן, אתה עובר על איסור צידה בשבת של ציפור, רק אם צדת אותו למגדל, אבל למגדל אין לבית לה, אמר רבא בר אבונה, הכה במאי עסקינן, הכה בציפור דרור עסקינן, שאינה מקבלת מרות, ותנא דבר רבי ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור, שדרה בבית כמסדר, בעצם במקום הגמרא, במקום לומר, זה תלוי במחלוקת, בדעות שונות, מה הגמרא מציעה, זה מדובר פשוט לא באותו אוף. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, כלומר ברגע שנטשת את העמדה שהתירוץ בין המקורות חייב להיות הבדל בין דעות שונות, אלו יכול להיות הבדל בין עופות שונים, אז גם מילא אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, חיה חיה נמי לקש, יאה בביבר קטן, הא בביבר גדול. די, אם יש לי ביבר קטן, אז הוא ניצוד בתוכו, וזה המשנה, לעומת אותה ברייתא, שאמרה שאסור מתוך, אז היא כנראה מה היא סבורה, שמדובר בביבר גדול, פשוט לא דיברו על אותו ביבר, ולכן אין סתירה בין המקורות. אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, איך ידע מביבר קטן, איך ידע מביבר גדול, אמר רבה, שהיא כל איך הדרייתא בתרה, ומתי לה בחד שיחי הביבר קטן, דיינו אם אתה נכנס לביבר ויכול לתפוס אותו בקלול, אז הוא כבר ניצוד, אז זה ביבר קטן, לעומת זאת, אידך ביבר גדול, אני צריך לרדוף אחריו, אז הוא ביבר גדול, הנה מי, אומרת הגמרא, כל אחד איקה אוקצה אוקצה ביבר גדול, דיינו יש לו כל מיני פינות כאלו שיכול להתחבא בהם, אז זה ביבר גדול, ואידך ביבר קטן, כלומר, אם יש מרחב אחד והוא לא יכול לברוח מפניך, אז זה ביבר קטן, אינה מקולך דנף לטולה דקת לידדי ביבר קטן, אידך ביבר גדול, דיינו אם הביבר כל כך צר שהצל של הקירות נופל אחד על השני, זה סימן שהוא צר, אז זה ביבר קטן, הוא לחוד, ואם לא אתה חייב. עכשיו כאן, וזה נסיים רק לשאלה שלך הרב אביעד, נחלקו הרייבד והרמב"ם איך לקרוא את מסקנת הסוגיה כאן, שהיא בעצם נוגעת בשאלה שלך, מה ההבדל בין חיה ועופות ודגים. הרמב״ם שקראנו קודם, עכשיו אני חוזר אליו, הרמב״ם כותב בפרק ב' מלכות יום טוב הלכה ז', דגים שבביברים גדולים וכן חיה ועוף שבביברים גדולים, כלשהו מחוסר צידה עד שאומרים הווה נצודה ונצודנו, הרי זה מוקצה. אז הרמב״ם באמת אוחז בלשון הברייתא ולא מבדיל בין דגים לבין חיה ועוף, והוא כותב מפורשות ששניהם מדברים על מקרה שהביבר הוא גדול. אמנם הוא מקפיד להפריד ביניהם דגים שבביברים גדולים וכן חיה ועוף שבביברים גדולים. כן, המילה וכן. אבל ברמב"ם עולה מפורשות שבאמת למסקנה אין הבדל בין דגים לבין חיה ועוף. כנראה איך הוא פרש? המשנה שהבדילה בין דגים לבין חיה ועוף, כנראה הביברים במשנה פשוט היו בגדלים שונים, אבל אין סיבה לדעתו להבדיל בין דגים לבין חיה ועופות. אבל ברגע שנכנסנו לתוך הברייתא ולתוך ההבחנות, אנחנו רואים שהן מוציאות בסוגיה, אנחנו פשוט בודקים, ניצוד לא ניצוד, אז אם הדג ניצוד, כלומר אין סיבה להבדיל בין דגים לחיה ועופות, אבל הרייבד חולק והרייבד כותב, אמר אברהם זה אינו נכון, שהרי חיה ועוף שהתירו אינו אלה בביברים קטנים, אפילו אחי דגים אין צדים, ואתה מפני שהם מחוסים מן העין. אז הדעת הרייבד, הגמרא אמרה שהברייתא דיברה על ביבר גדול, והמשנה דיברה על ביבר קטן, ועדיין המשנה אסרה דגים. לכן לדעת הרייבד, גם למסקנה, גם להלכה, צריך להבדיל בין דגים לבין חיה ועופות, לא מצד גודל הביבר, אלא מצד התכונה של הדגים שהוא כותב שהם מחוסים מן העין. אני לא יודע מה בדיוק גודל הביבר, אבל לדעת הרייבד, בדגים צריך עדיין לחפש אותם, לרדוף אחריהם, ועל כן הדגים נאסרו. לילה טוב.